שלום לכולם. אחד הנשים שערך שלמה הוא מן הסיפורים המפורסמים ביותר בתנ"ך. אולם עיון בהקשרו של הסיפור הזה מגלה שהוא חלק מיחידה סיפורתית גדולה יותר, הכלולה כולה בפרק ג' בספר מלכים א'. הבה נקרא את היחידה השלמה החל מפרק ג' פסוק ג', ותוך כדי הקריאה נעיר כמה הערות פרשניות. עם סיום קריאתנו את הסיפור, נדון ביחס בין חלקיו השונים, ונעסוק בכל אחד מהחלקים הללו ובסיפור השלם. ובכן, פרק ג', פסוק ג', מי שרוצה להתעקש, הוא יכול לקרוא את זה ישר מהדף, אף על פי ש... דרך ארץ לתנכים מחייבת שנפתח אותם. ובכן, פרק ג' פסוק ג', ויאהב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו, רק בבמות הוא מזבח ומקטיר. וילך המלך גבעונה לזבוח שם, כי היא הבמה הגדולה. 1,000 עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. בגבעון נראה אדוני אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים, שאל מה אתן לך. ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול, כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבד עמך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו בן יושב על כסאו כיום הזה. ואתה אדוני אלוהי, אתה נמלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון, לא אדע צאת ובוא. ועבדך בתוך עמך אשר בחרת, עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרוב. ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. כי מי יוכל לשפוט את עמך? הכבד הזה. נעצור פה. הפסוק הראשון של הסיפור, על פי חלוקת המסורה, יש בו איזשהו יחס אמביוולנטי לשלמה. מצד אחד, ויאהב שלמה את השם ללכת בחוקות דוד אביו. מצד שני, יש איזו הסתייגות, רק בבמות הוא מזבח ומקטיר. ההסתייגות הזאת נמצאת גם בתחילת פרק ג', בפסוק אחד לפני הסיפור שלנו, רק העם מזבחים בבמות כי לא נבנה בית לשם אדוני עד הימים ההם. והשאלה שכל הפרשנים מתחבטים בה היא ברורה, הרי בתקופתו של שלמה בטרם נבנה בית המקדש, הבמות היו מותרות. מהו אותו פשר הביקורת הן על העם והן על שלמה שהם מזבחים בבמות? כמדומני שהפירוש הנכון לדבר הזה הוא פירושו של רד"ק. למרות שהבמות הותרו ולמרות שבית המקדש עדיין לא נבנה, יש פגם בהקרבה מופרזת בבמות. הרד"ק אומר, זה היה מנהגם של עובדי עבודה זרה. והחידוש של התורה הוא שעבודת הקורבנות תעשה במקום אחד, במקום אשר יבחר השם. אז לפעמים המקום הזה לא קיים, עוד לא נבחר ועוד לא נבנה בית המקדש, ולכן מותרות הבמות, אבל אין צורך להפריד בשימוש בהם. והביקורת פה על הפרזה בשימוש בבמות המותרות. הפסוק הזה והביקורת הנרמזת בו מהווה מבוא לפסוק ד' שבא בעצם לתקן את הביקורת הזאת. וילך המלך גבעונה לזבוח שם כי היא הבמה הגדולה. בגבעון עמד המשכן. לגבעון לא היה דין של בית עולמי. בזמן שהמשכן עמד בגבעון היו הבמות מותרות. אבל בגבעון עמדה במה שהתנ"ך מכנה אותה במה גדולה. בבמה הזאת הקריבו את קורבנות הציבור, בבמה הזאת עמד מזבח הנחושת שעשה משה. ולכן, על זה ששלמה הקריב בבמות יש ביקורת, אבל על זה שהוא בא להקריב בבמה הגדולה, 1,000 עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא, שהוא המזבח של המשכן, על זה כנראה אין ביקורת אלא רק דברי שבח. הנה, במקרה הזה שלמה איננו הולך להקריב בבמות הרבות, אלא בבמה הגדולה שנמצאת בגבעון. עכשיו אנחנו שואלים, מה פתאום שלמה מקריב בבמה בגבעון 1,000 עולות? הרי זה משהו מיוחד במינו, זה מעשה יוצא דופן. מדוע הלך שלמה לגבעון להקריב 1,000 עולות? עכשיו תורכם לדבר, אני אנוח. כן. מה? להודות על המלאכתו. עוד רעיונות? איך? על מה להצטער? אז אדם יכול להקריב קורבן על זה שהוא לא נהג כשורה בעניין מסוים, חטאת, אשם, מה פתאום 1,000 עולות? 1,000 עולות! הוא צריך להיות כאן איזו עבירה מאוד חמורה, הכתוב לא גילה לנו דבר כזה. ואז פרעה, בסדר, אז ממה נפשך? אם באמת הוא מבין שזו עבירה, אז שיגרש אותה. מה הוא מביא 1,000 עולות כדי לחפר על המעשה הזה? לפני החלום, ככה זה. למה שנהפוך? או, כאן אמרה אחת החברות תשובה נכונה, אבל לא שמרו אותה. אבל אני רוצה את התשובה שלה לשבץ בכלל גדול בתנ"ך. פעמים רבות בתנ"ך עושה אדם מעשה, והתנ"ך לא מפרש את מניעיו. והמניעים יכולים להתפרש לכאן ולכאן, כמו שראיתם עכשיו. 1,000 עולות להודות על זה שהוא מלך, 1,000 עולות לחפר על איזה חטא מסתורי. אפשר לפרש את המניעים בצורות שונות. במקומות שהתנ"ך לא מפרש מניעים של דמות שפועלת פעולה מסוימת, לך לסייפה דקרא ותראה מה התוצאה של אותה פעולה שפעל האדם. התנ"ך מקצר והוא סומך עליך שתדע לייחס את התוצאה לפעולה שעשה האדם. האדם מתכוון לאותה תוצאה שבאה לאחר מכן. סוף מעשה במחשבה תחילה. הכלל הזה יכול לעזור לכם רבות בלימוד התנ"ך, כי במקומות רבים אנחנו נתקלים בתופעה שאדם פועל פעולה, והתנ"ך לא אומר למה. תמשיך, העבר לסבלנות, תמשיך לפסוק הבא, לפסקה הבאה, ותגלה מה הייתה מטרתו של האדם, על פי התוצאות. עכשיו אני אתן לכם שתי דוגמאות שקרובות למקרה שלנו. בפרשת נוח, תפתחו בבקשה בזריזות, פרק ח' פסוק כ', נוח נוח יצא מן התיבה, והדבר הראשון שהוא עושה, ויבן נוח מזבח לאדוני, ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור, ויעל עולה במזבח. שוב אתה שואל, מה ראה נוח להקריב במזבח? והפרשנים נחלקים, זה אומר בכור וזה אומר בכור. יש מי שאומר שזה קורבן תודה למשל, על זה שהוא זכה להינצל מהמבול. אבל לפי הכלל שלימדתי זה אתה, מה הפתרון לשאלה? בואו נמשיך ונקרא. וירח אדוני את ריח הניחוח, ויאמר אדוני ליבו להוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וכולי. ובהמשך הוא מדבר עם נוח, ומצווה עליו פרורבו, וכולי וכולי, וקוראת איתו ועם בניו את ברית הקשת. אבל השאלה, למה הקריב נוח קורבן כשיצא מן התיבה? התשובה היא כי הוא רצה לעורר את רחמי השם וביקש שהשם יתגלה אליו ויכרות איתו ברית חדשה. זאת התשובה. כלומר, מתוך מצוקה. נוח שיצא לעולם חרב, מתוך מצוקה מקריב את הקורבן, ולא מתוך רגש התרוממות, כמו שיש פרשנים שאמרו. מקום שני שדומה לענייננו זה יעקב. אז פיתחו בבקשה בפרשת ויגש פרק מ"ו פסוק א', מדובר בירידתו של יעקב אבינו למצרים. וישא ישראל בכל אשר לו ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. למה? מה ראה יעקב בבאר שבע והליכתו למצרים לזבוח לאלוהי אביו יצחק? שוב, לפי הכלל, נמשיך ונקרא, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה וכולי, אל תירא מרדה מצרימה. אז למה הוא הקריב את הקורבן בבאר שבע? הוא רצה שהשם יתגלה אליו וירגיע את חששו מפני הירידה למצרים. האם השם עשה כן? התגלה אליו, ודאי. הוא אמר לו שבאמת הוא הולך עכשיו לתקופה ארוכה, הוא בניו לגלות, אבל שלא צריך לחשוב. בסוף יעלו חזרה לארץ. טוב, אפשר, זו תשובה דו משמעית. לא משנה. הכלל הוא אותו כלל, גם שלמה מקריב אלף, הוא מלך. הוא לא כמו נוח ולא כמו יעקב. הוא מלך, הוא יכול להקריב אלף עולות בבמה הגדולה בגבעון כבקשה שהשם יתגלה אליו. ולמה הוא רוצה שהשם יתגלה אליו? למה? כי יש לו מה לבקש מאת השם. והשם יתגלה אליו ואומר לו, בקש. מה בקשתך? אומר שלמה שמה שהוא מבקש, אחרי שהוא מקדים דברי הודעה על החסד הגדול שעשה השם, על שאלת השם שאל מה אתן לך, מבקש שלמה ונתת, פסוק ט', ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה. לשורש שפוט יש בעברית ובשפות שמיות קרובות שתי משמעויות. המשמעות האחת, הרחבה יותר, זה להנהיג. ספר שופטים, התרגום המדויק שלו יהיה ספר המנהיגים. המשמעות הספציפית המצומצמת יותר זה לשבת בדין ולפסוק הלכה בין איש לרעהו, כלומר במשמעות היורידית, המשפטית, לשפוט. מה הקשר בין שתי המשמעויות הללו? איך זה שלשורש אחד יש שתי משמעויות שלכאורה אינן קשורות זו בזו? נכון, המנהיגים, המלכים, היו בדרך כלל אלה ששפטו את העם שישבו בדין. מזה נוצר בידול של המשמעות לכל מי שיושב בדין. אבל ביסוד כנראה לשפוט ולהנהיג. ומכיוון שהמנהיג הוא גם זה ששופט את העם, אז נוצרה משמעות ספציפית יותר לשורש שופט. עכשיו, זה מעורר אותנו לשאלה, למה מתכוון שלמה? האם הוא מתכוון ללב שומע לשפוט להנהיג? בגלל שהעם הוא עם כבד, עם רב, ויש צורך בחוכמה מיוחדת כדי להנהיג אותו בכל המובנים, או שהוא מבקש לב שומע לשפוט לשבת בדין בשאלות משפטיות, יורידיות. למה מתכוון שלמה? שניהם. זה שתשובה גדלה שאני לא מקבל. נכון. זה יפה מה שאת אומרת עכשיו, ובכל זאת ברור מהסיפור שלנו גם בשלמותו וגם במקומנו ששלמה באמת מבקש חוכמה כדי לא להניג אלא כדי לשבת בדין ולפסוק דין אמת. איזה פסוק קודם? תציין אותו? אתה מתכוון לזין, לזין אתה מתכוון. ואתה אדוני אלוהי, אתה נלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון לא ידע צאת זבו. זה נכון. הפסוק הזה מתאר איזו חולשה מנהיגותית, לצאת ולבוא לפני העם, זה תפקידו של המנהיג. כמו שקראנו בפרשת השבוע, איש אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם על יהושע. אז הוא אומר, אבל בסופו של דבר זה רק מבוא לבקשה. כשאנחנו בוחנים מה הוא מבקש, הוא מבקש בפסוק ת' לב שומע, לב שומע פירושו לב מבין, לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע, שזה תפקידו של השופט, להבחין בין טוב לרע במשמעות השיפוטית. עכשיו, ראיה מהמשך הסיפור שעוד לא הגענו אליו, שזאת באמת בקשת שלמה, משפט אנשים. במשפט אנשים שלמה לא מתגלה כמלך יוצא דופן בכושר הנהגתו. בתור מה הוא מתגלה? בתור שופט ששופט צדק ומגלה את הצדק בין אנשים שבאים להישפט לפניו. ובזה נענה, זאת האילוסטרציה, זה האיור למילוי בקשתו של שלמה. אז אם כן, נראה שבקשתו של שלמה זה לב שומע לשפוט בין איש לרעהו, לשבת בדין כשזה אחד מתפקידיו של המלך. אולי כבר נאמר, לא סתם תפקידו של המלך, המלך נחשב בתנ"ך לאינסטנציה העליונה של המשפט. היו בתי משפט, היו שופטים בכל עיר, בכל פלך, אבל בעיות מסובכות שלא נסתרו על ידי בתי המשפט הובאו אל המלך. כמו במקרה שלנו, משפט מסובך מאוד של שתי אנשים שאי אפשר לפתור אותו ממש. דוגמאות נוספות שהביאו אל מלך בעיה שאני קשה לפתרון, לא נלך רחוק, נלך אל דוד. מה? משל כבשת הרש. אין לנו זמן עכשיו להאריך בזה, אבל זה גם הייתה בעיה משפטית סבוכה ביותר שדוד נדרש לפתור אותה. גם המעשה באישה התקועית, שני המקרים זה לא משפט אמיתי, זה פיקציה, אבל לא משנה, אתה רואה לי פה את המנהג, גם האישה התקועית שבאה אל דוד ומספרת על אח שרצח את אחיו והמשפחה רוצה לגאול את דמו, גם זה משפט מסובך. וגם פה דוד נדרש לתת הלכה או פסק שבית משפט רגיל לא היה יכול לתת אותו. אז גם המלך נחשב לסמכות המשפטית העליונה שאליה התנקזו הבעיות המשפטיות הבלתי פתירות. אבל אתם צודקים שכשהשם עונה לשלמה, אנחנו בעצם עוד לא קראנו את זה, אז בואו נלך ונקרא הלאה. נכון, אתה צודק. ומכאן משמע שצדקו מי שאמרו ששני הדברים גם יחד. בסדר. אני תכף אגיד את זה, אבל לא בהסתמך על דברי הימים, אלא בהסתמך על תשובת השם במקומנו. אז אנחנו קוראים עכשיו את תשובת השם החל מפסוק י'. ויתב הדבר בעיני אדוני, כי שאל שלמה את הדבר הזה. אבל יאמר אלוהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך להבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. וכבר פה נעים שתשובת השם איננה מצמצמת את חוכמתו של שלמה לביטוי לשמוע משפט או לעשות משפט, אלא לב חכם ונבון באופן כללי. מי שיש לו לב חכם ונבון יודע לשפוט נכון את העם במשמעות של השבט בדין, אבל הוא גם יודע להנהיג נכון, הוא יודע לעשות דברים נכונים, הוא גם יודע ליצור יצירות שיש בהם חוכמה עמוקה. וכל הדברים האלה מתוארים בהמשך באמת ביחס לשלמה. משפט הנשים הוא מתאר את הענות השם באופן ספציפי לשאלתו של שלמה, אבל הפרקים הבאים בהמשך מתארים את חוכמתו בתחומים רבים, ובאמת כל זה נרמז בתשובת השם. נמשיך ונקרא. וגם אשר לא שאלת נתתי לך, גם עושר, גם כבוד, אשר לא היה חמוך איש במלכים כל ימיך. ואם תלך בדרכה לשמור חוקי ומצוותי כאשר הלך דוד אביך, והערכתי את ימיך. השם מתפעל מאוד מבקשתו של שלמה, ואנחנו כמובן מצטרפים להתפעלות הזאת. כששמואל מתאר את המלך לפני העם בפרשת בשמואל א' פרק ח', מה הוא מתאר? מלך שכל עניינו זה בהופעה החיצונית, בנוחיות האישית, בניצול של מעמדו לטובתו האישית. זו תמונת המלך מאז ועד היום. מאז ועד היום השלטון גורם לבעליו לנצל את הסמכות ואת הכוח לטובת השליט עצמו, גם במשטר דמוקרטי כידוע. והנה שלמה עולה למלוכה ומבקש משהו, השם נותן לו לבקש, שאל מה אתן לך, והוא לא מבקש כמו שהשם בעצמו אומר, לא מבקש מהשם ערכים חיצוניים, עושר וכבוד, ניצחונות בשדה הקרב, תהילה ותפארת. מה הוא מבקש? חוכמה כדי לשרת את העם ולהניג אותו בצדק וביושר. זה סולם ערכים שבאמת נדיר מאוד בקרב שליטי עמים, נדיר מאוד. והוא גם מלמד על, על, על תפיסה עצמית של ענווה, של צניעות, של משרת את העם, לא של אדון שהעם כאילו קיים למענו, אלא הוא קיים למען העם. הוא צריך לשרת את העם בדרך ישרה, בדרך טובה, והוא מבקש מאת השם סיוע בדבר הזה. זה באמת גילוי עצום על אישיותו של שלמה, והשם בעצמו מציין את זה. אבל אומר לו השם, אתה לא תפסיד מזה שביקשת לב שומע להבין משפט, אני אתן לך את זה, אני אתן לך עוד יותר מזה, אני אתן לך חוכמה גדולה רב תחומית, כמו שראינו בתשובת השם, בכל התחומים תתגלה חוכמתך. אבל גם את הערכים המשניים, הבזויים יותר, עושר, כבוד, גם את זה אני אתן לך, ואתן לך את זה ביד נדיבה. למה השם לא אומר שהוא ייתן לו גם את נפש אויביו? הרי בפסוק י' נאמר, ולא שאלת נפש אויביך. אז למה השם אומר, אני אתן, למרות שלא שאלת, אני אתן לך גם את נפש אויביך? התשובה, אמרו כאן כמה תשובות, אני לא יכולתי לברור ביניהם. התשובה היא פשוטה, כי שלום יהיה ביומיו. זה לא, המשאלה הזאת הוא יכול היה אולי לחשוב עליה, אבל בפועל השם לא נתן לו את זה, מכיוון ששלמה ברוב חוכמתו ידע להנהיג את דורו ואת מדינתו בשלום וללא מלחמות. אז לכן הוא לא היה צריך את נפש אויביו. אפשר שם בכל רם, מי שרוצה לדבר בצעקה. טוב, 12, אבל זה לא לפי המסורת, זה לפי דעה של מדרש אחד שנקרא סדר עולם רבה, שהוא היה בן 12. מאוד מאוד קשה לקבל את הדבר הזה כפשוטו, בגלל שתתני לי רגע לגמור, כי כששלמה עלה לכיסא המלוכה כבר היה לו בן, ושם הבן היה רחבעם, והוא היה כבר בן שנה. אז פירוש הדבר שהוא התחתן בגיל 11 והוליד ילד. הדבר הזה בלתי, מי שהוא רודף פשט לא יכול לקבל את הדבר הזה. דעות שונות נאמרו על גילו של שלמה בזמן שעולה למלוכה, עד גיל 20. יש כאלה שאומרים בן 20, ולפי דעתי הוא היה צעיר בן 20, אולי 16-17, כי בני מלכים התחתנו בגיל מוקדם, יש לנו כמה ראיות בתנ"ך שבני מלכים היו רגילים להתחתן מוקדם יותר מאשר שאר העם, ולכן ייתכן ששלמה אכן התחתן בגיל 16, הוליד ילד ואז עלה למלוכה. טוב, אז זה בקשר לגילו של שלמה. אנחנו נמשיך הלאה. למה השם לא מבטיח לו אריכות ימים ללא תנאי? אתם שמים לב רבותיי. הוא אומר, לא ביקשת את זה ואני אתן לך, לא ביקשת את זה ואני אתן לך, אבל אריכות ימים מותנית. אם תלך בדרכי ושמור חוקי מצוותי, וארכתי את ימיך. של שלטון. בדרך כלל אריכות ימים, א' הבעיה תליא כמובן, אריכות ימים של שלטון היא גם אריכות ימים של חיים. חז"ל אומרים כאן תשובה פשוטה מאוד, כי התורה התנתה בפרשת המלך בספר דברים, התורה התנתה את זה שהמלך יאריך ימים על ממלכתו בזה שהוא יקיים את מצוות השם. כמו שנאמר, נו, מישהו יצטט את הפסוק. למען יאריך על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל, אבל למען יאריך ימים, לפני כן כתוב שהוא יקיים את כל מצוות התורה ולא ירום לבבו מאחיו. אז אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אמר, אני כבר בתורתי התניתי אריכות חיים, אריכות ימים, בזה שתשמור את מצוותיי, אני לא אשנה את התנאי הזה. אבל מעבר לכך, נרמז פה שבאמת שלמה לא זכה לאריכות ימים. וזה קשור קצת לשאלה באיזה גיל שלמה עלה למלוכה. שלמה, לפי המשך הספר, מלך 40 שנה, תקופה רצינית כמו דוד. אם הוא עלה למלוכה בגיל 15, 16, 17, הוא לא הגיע לגיל 60. זאת אומרת, הוא לא זכה לאריכות ימים. ולמה? בגלל שהתנאי לא התקיים, כי בסוף ימיו שלמה נכשל בעבירות מאוד חמורות. לפיכך, הוא לא זכה באריכות ימים. אנחנו ממשיכים וקוראים, ויקץ שלמה, והנה חלום, ויבוא ירושלים, ויעמוד בפני ארון ברית אדוני, ויעל עולות ויעס שלמים, ויעס משתה לכל עבדיו. נו, אחרי שהשם אומר לאדם דברים כאלה נפלאים, ברור שהתגובה צריכה להיות הודעה ושמחה. במזבח שלפני ארון השם, מה, מי שאל? איפה? לא, לא, להפך, אמרנו שהוא היה נוהג לעלות עלות בבמות, אלא במקרה הזה הוא העלה בגבעון, וכשהוא חזר לירושלים, הוא העלה עלות על המזבח שהיה לפני ארון השם בירושלים, שגם הוא היה במה, לא במה גדולה, אבל גם הוא היה במה. אז תבונה שתיים נשים זונות אל המלך, ותעמודנה לפניו. ותאמר האישה אחת, בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, ואלה אימה בבית, ויהי ביום השלישי ללידתי, ותלד גם האישה הזאת. ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בבית, גדולתי שתיים אנחנו בבית. ויעמוד בן האישה הזאת לילה אשר שכבה עליו, ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ואנתך ישנה. ותשכיבהו בחיקה, ואת בנה עמד השכיבה בחיקי. ואקום בבוקר להניק את בני, והנה מת. ויבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. ותאמר האישה אחרת, לא, כי בני חי ובנך מת. וזאת אומרת, לא, כי בנך מת ובני החי. ותדבר נא לפני המלך. ויאמר המלך, זאת אומרת, זה בני החי ובנך מת. וזאת אומרת, לא, כי בנך מת ובני החי. עד כאן. טוב, הגענו למשפט אנשים המפורסם, ונתחיל בשאלה מה זה אז. אז זה כינוי רומז לזמן מסוים. איזה זמן? אחרי החלום ואחרי שובו של שלמה לירושלים. אז אחרי כל המסופר לפני כן, אז תבונה שתי נשים. עכשיו, למה תבונה בלשון עתיד? לא, זה לא בלשון עתיד. ובכן, שתי נשים זונות מתייצבות לפני המלך ועומדות לפניו. מה הן נשים זונות? פה ובמקום נוסף בתנ"ך, בספר יהושע, מתרגם יונתן, תרגום יונתן, רחב הזונה, רחב הפונדקאית, ופה נשים זונות, נשים פונדקאיות. כלומר, בעלות פונדק. הרלב"ד חשב שאולי כוונת התרגום לגזור את המילה זונות מן השורש זון, מזון, כלומר מספקות מזון, מלצריות. מה? כן, לא כל מקום שהמילה זונה בתנ"ך מופיע כך תרגום יונתן מתרגם. רק בשני המקומות האלה, רחב הזונה ושתי נשים זונות פה. זה שני המקומות היחידים שהוא מתרגם פונדקאיות. המפרשים הסתפקו מאוד בדבר הזה. מהסיפור נראה ברור שהן היו זונות. ממה נראה שהן היו זונות? ממש. שתיהן נמצאות בבית אחד, לראות יחד, יולדות יחד, ואין אדם אחר בבית ואין אבא. לא לבן של זו ולא לבן של זו. מכל הסיפור נהיה שם באמת היו נשים זונות. אז למה מתכוון תרגום יונתן? הרד"ק בספר יהושע מעלה את האפשרות שנראית לי סבירה בהחלט, שאין הבדל עקרוני בעצם בין פונדקאית לבין זונה. הפונדקאית, בספר יהושע חייבים לפרש שרחב הייתה פונדקאית, כי הרי שני המרבים של יהושע שרו לביתה ללון בו, ולא חס וחלילה שרו למטרות פסולות. אז ברור שהייתה בעלת פונדק. אבל הפונדקאית, גם בימי המקרא וגם, אפשר לומר, בימים רבים אחר כך, הייתה גם אישה זונה. וגם אנשים מהוגנים היו יכולים לבוא לפונדקה ולמצוא שם אשל, וגם אנשים חוטאים היו באים לפונדקה ומוצאים דברים אחרים. כלומר, יונתן לא התכוון בזה שהוא תרגם פונדקאיות לשלול את המשמעות הפשוטה של המילה שתי נשים זונות. עכשיו נראה את דברי האישה הראשונה. להלן נקרא לה התובעת. למה האישה הראשונה היא התובעת? כי היא תובעת את הבן החי שמוחזק אצל חברתה. ולכן את חברתה נכנה להלן הנתבעת. התובעת נושאת לפנינו נאום גדול, ארוך מאוד, יש בו אפילו כמה חזרות תמוהות, אבל כמעט כל מה שהיא אומרת באמת חשוב. אני והאישה הזאת, אני מתחיל לפרט את דבריה, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, ואלה דימה בבית, והיא ביום השלישי ללידתי ותלת גם האישה הזאת. למה אני מציינת את זה שבין הבנים יש הפרש של שלושה ימים? זה נכון, וזה היא אומרת, אני הספקתי להכיר את הבן שלי, כי לפני שלושה ימים, אם באמת הן באות ממש אחרי הלידה של השנייה, אגב זה דבר שאני מפקפק בו, אז כוונתה לומר, אני מכירה את הבן שלי, כי עברו שלושה ימים. אבל לא כתוב כאן שהאירוע הזה היה מיד אחרי לידת הבן השני. יכול להיות שעבר חודש מאז. שבועיים. אז למה היא מציינת את הדבר הזה ששלושה ימים עברו בין לידה ללידה? כי? יש מפרשים שאומרים כמוך, בייחוד על יילודים ממש. על יילודים ממש. יש הבדל כמובן בין תינוק במצב הטבור, בין תינוק בין יומו לבין תינוק בין שלושה ימים, אבל כאמור אני לא חושב שזה... שהאירוע הזה הראה מיד אחרי לידת הילד השני. אין לזה שום ראייה מה כתוב. אני חושב שביוק להפך. היא רוצה לומר, ההפרש ביניהם הוא קטן מכדי שאפשר יהיה להכיר מי נולד ראשון ומי שני. שלושה ימים זה לא הרבה לגבי תינוק בין שבועיים, שלושה. אין משמעות לשלושה ימים. כל התינוקות אחרי שהם נולדים יורדים במשקל, ואחרי שבועיים מתחילים לעלות במשקל, כידוע. אז שלושה ימים זה לא זמן שאפשר יהיה על פיו להכריע מי הוא הבן של מי. מה, למה היא מזכירה ומדגישה את זה ואנחנו יחדיו אין זר איתנו בבית זולתי שתיים אנחנו בבית? הבעיה חמורה, אין עדי. שום אדם מבחוץ לא יכול להעיד על מה שקרה. נמשיך ונקרא את דבריה. וינות בן האישה הזאת לילה אשר שכבה עליו. אני לא יודע אם האישה הזאת דוברת אמת או שהיא שקרנית. הרי זה הבעיה שעומדת לפני שלמה. אבל דבר אחד אני רוצה כאן לומר לעצמנו, ובייחוד לחלק הנשי הצעיר שיושב פה, מכיוון שהיא אמרה טענה שהייתה אמורה להיות טענה מסתברת, אז דרוש הדבר שדבר כזה הוא מצוי וסביר שיקרה. שאין שוכבת על בנה בלילה כשהיא משכיבה אותו לידה ועלולה לחנוק אותו. זה דבר שצריך לקחת ללב, כי לפי עניות דעתי חלק, לא יודע אם גדול או קטן, מה שנקרא היום מוות בעריסה, זה מקרים כאלה. אלא ששום אישה לא תודה בדבר הזה. פתאום מוצאים שהילד לא נושם. למה? כי האמא נרדמה תרדמה עמוקה, לא שמה לב וחנקה את הילד. ומכאן נודעה רבה להורייתא, שלמרות שאני יודע שזה נוח לנשים מניקות להשכיב את תינוקן לצידן, ולמרות ששמעתי כבר שהיא לא ישנה אף פעם שינה אמיתית, היא מודעת כל רגע ורגע שהילד נמצא, וזה נכון, בדרך כלל זה נכון. ברגע שאדם ישן, גם אמא, מי יודע אם היא לא תשכב תרדמה עמוקה ותשכח או תקלה למצב שמתואר פה. ואני חושב שזה אחד הלקחים של סיפור משפט הנשים. אני לא צוחק. זה לקח חשוב שצריך להסיק אותו, להיזהר מאוד בעניין הזה. ובכן, האם, שואלים מפרשים רבים, האם האישה הזאת איננה סותרת את עצמה כשהיא מתארת אירוע מאוד דרמטי ואחר כך אומרת שתי מילים בפסוק והמנחה ישנה? האם ישן, איך את יודעת שקרה כל מה שקרה? אז היו מפרשים שתפסו אותה לעניין הזה ואמרו היא שקרנית, היא לא שמה לב שבמור פיה היא סותרת את דבריה. היא מספרת סיפור שלהם ושוכחת שהיא ראתה כביכול את כל זה ומודה שהיא באותו זמן ישנה. אני מתנגד מאוד לפירוש הזה שמניח אינטליגנציה מאוד נמוכה אצל האישה. ואל תגידו לי שהיא הייתה אישה זונה. כשאנשים עומדים לפני בית משפט הם טוענים את הטענות שלהם במלוא האינטליגנציה האפשרית. היא לא הייתה סותרת את עצמה. אז איך נוכל לחלקל את הסיפור שבפיה עם הדברים שהיא אומרת והנתחה ישנה? זאת השערה. היא לא רוצה להגיד שהיא ראתה את כל מה שהיא מספרת עליו. היא רק אומרת דבר אחד. אני בדרך הדדוקציה מסיקה שזה מה שהיה. אני ישנתי בלילה. אני לא מכחישה. אבל בבוקר התעוררתי, והיא מדברת על שני בקרים, בבוקר האחד היא אומרת, ואקום בבוקר פסוק א' להעניק את בני והנה מת, זה בבוקר מוקדם, עוד לפני האור, כן? וההפתעה, והנה זה בא לבתי ההפתעה, והנה מת, והתבונן אליו בבוקר, הכוונה מתי שכבר העיר הבוקר וניתן להבחין, והנה לא היה בני אשר ילדתי. זה תורף טענתה. אני מכירה את הבן שלי, והילד שהיה מושכב במיטתי מת, הוא לא, אני מכירה שזה לא בני. ומכיוון שכך נשאלת השאלה, איך הגיע ילד מת שאיננו בני למיטתי? לא, אבל הוא אומר, זה לא בני. בדיוק, זה אומר, בזמן שישנתי אפשר היה להחליף. ואם אתה שואל, למי יש אינטרס להחליף? לחברתי, ולמה? כי הבן שלה מת, ואיך הוא מת? הרי הוא לא היה חולה, ולא ניכר בשום בעיה רפואית. אז היא אומרת, אני מניחה שהיא שכבה לה וחנקה אותו. כלומר, היא לא טוענת שהיא ראתה את מה שהיא מספרת. להפך, היא מודה שהיא ישנה. אבל היא אומרת, אני לא יכולה להעלות סיפור אחר חוץ מהסיפור הזה. בהכרח זה מה שקרה. ואם כן, על מה מתבססת בעצם כל טענתה, על כל המגדל שהיא בונה, על מה הוא מתבסס? רק על נקודה אחת. אני מכירה את הבן שלי וזה לא בני. זאת ההוכחה. על זה היא בונה את כל המגדל. אנחנו לא אומרים את זה לרעתה, שלא יהיו טעויות. אנחנו אומרים, זה מה שהיא אומרת. היא לא סותרת את עצמה ולא טוענת שהיא ראתה, היא לא אומרת בשום מקום שהיא ראתה. היא אומרת, אני מפסיקה שזה מה שהיה. מה אומרת חברתה הנתבעת? ותאמר האישה האחרת, לא אחי בני החי ובני חמת. ובולט לעין קיצור דבריה. לעומת הנאום הגדול של התובעת, הנתבעת אומרת 5-6 מילים, אין לה מה להגיד. אז הרבה יותר פרשנים שוב אומרים, תראה כמה היא מדברת ותראה כמה היא. ויש שרצו להסיק מפה מסקנות שהנתבעת היא שקרנית. ומכיוון שהיא שקרנית, היא רוצה לצמצם את דבריה למינימום, כדי שהיא לא תתפס בשקריה. אבל האמת היא שזה לא נכון. התובע צריך להעריך כדי להוכיח את תביעתו. הנתבע מספיק שהוא אומר, לאדם, לא היו דברים מעולם. זה הבן שלי. כל מה שהיא לא צריכה להוסיף שום דבר כדי להכחיש את חברתה. זאת אומרת, בני אחד, אני מכירה את בני שהוא אחד. ולכן כל מה שאת אומרת, אין לו שחר. היא באמת לא צריכה להגיד שום דבר יותר. מה? ואז מגיבה השנייה הטובה ואומרת לא, כי בני חמת ובני אחד, ואז הם מתחילות להתקוטט. ותדבר לה לפני המלך. מה יש להם לדבר לפני המלך? זאת חוזרת ואומרת לא, כי בני אחי ובני חמת, וזאת אומרת לא, כי בני חמת ובני אחי, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואז שלמה מגיב. ויאמר המלך, זאת אומרת זה בני אחי ובני חמת, וזאת אומרת לא, כי בני חמת ובני אחי. הוא פחות או יותר חוזר מילה במילה על טענות שתיהן. הגמרא, בתלמוד הירושלמי למדו מפה הלכה, שדיין, לפני שהוא בא לפסוק את הדין, צריך לחזור ולסכם את טענות הצדדים. למה? כדי ששני הצדדים ידעו שהוא הבין מה הם אמרו. שהוא הבין וקלט ועכשיו הוא ניגש מתוך אחריות לפסוק את הדין. את זה למדו מהפסוק הזה של שלמה. ויאמר המלך, זאת אומרת וזאת אומרת, כלומר הוא מסכם את הטענות לפני שהוא בא להגיד מה, מה הפסק. ההלכה היא הלכה ראויה כמובן, אבל הקישום שלה לפסוק הזה כפשוטו נראה לי קצת פרובלמטי. אפילו חלוקת המסורה בתנ"ך שלי על כל פנים מקשרת את הפסוק הזה כף ג' למה שלפני כן ולא למה שאחרי כן. זה לא מבוא לפסיקת הדין, אלא זה המשך של ההתלבטות מה עושים. לפי פשוטו הפסוק הזה רוצה לומר ששלמה כאילו אומר, איך יוצאים מזה? זאת אומרת כך וזאת אומרת בדיוק הפוך. מה אני עושה? איך נברר מה הדין? איך נברר מי צודקת? כלומר, החברה של שלמה מבטאת את המבוכה שלו לנוכח המשפט הקשה הזה שלכאורה לא ניתן לפתור אותו בשום דרך. ואז שלמה מתעשת, ויאמר המלך, קחו לי חרב, ויביאו החרב לפני המלך, ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת. כדי לקלוט את מה שכתוב פה, צריך לחשוב שאנחנו עומדים שם. שאנחנו נמצאים בין עבדיו של שלמה. ויאמר המלך, קחו לי חרב. מה החרב שייכת לעניין? מי הוא הולך להרוג? שואלים הניצבים. מה החרב שייכת לעניין בכלל? ובאמת אין להם שום תשובה, זה משונה ביותר. מביאים את החרב אל המלך. ואז הוא אומר את המשפט המדהים, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת. אז זה אומר התנא רבי יהודה ורבי אלעאי במדרש קהלת רבה, אילו אני הייתי שם, הייתי כורך פיקורים צעיף על צווארו של שלמה, לחנוק אותו. למה? הוא הולך לרצוח את הילד החי. שואל רבי יהודה רבי ורבי אלעאי, אילו האישה לא הייתה מרחמת על בנה ולא הייתה אומרת לא להרוג אותו, אז היו מבצעים את פסק הדין? אילך ארץ שמלכך נער, פסוק מקהלת, הוא קורא גם שלמה, הרי שלמה עצמו הגדיר את עצמו כנער. אילך ארץ שמלכך נער. מסופקני אם התנא הזה התכוון לבקר את שלמה ולשלול את מה ששלמה עושה פה. הוא מנסה לקרוא את הסיפור כמו שאמרתי קודם, כאילו הוא נמצא שם. הוא אומר, אם אני הייתי שם, אז פסק דינו של שלמה היה מקומם אותי עד שהייתי הולך לחנוק את שלמה. וכך אנחנו צריכים להרגיש, כשאנחנו קוראים את הסיפור בפעם הראשונה. דעקה, שאנחנו מכירים את הסיפור מילדותנו, אבל זה פשוט מזעזע מה ששלמה אומר פה. זה הרי מסמר שיער, זה טירוף מערכות. ולכן נתן המתבטא בחריפות כזאת כדי לומר עד כמה שלמה הלך בקיצוניות. מה באמת היה קורה אם ההמשך לא היה לפי התסריט של שלמה? אני לא מניח ששלמה היה אומר באמת גזור, אתה עוצר את האנשים ואומר לא עבד, ניסיתי וזה לא עבד. אבל הוא ניסה וזה כן עבד. רגע, רק שנייה. ותאמר האישה אשר בנה החי אל המלך, כי נכמרו רחמיה על בנה. ותאמר, בי אדוני, תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתוהו. שימו לב, ותאמר פעמיים, כי בפעם הראשונה מוסיף הכתוב משפט בסוגריים. ותאמר האישה אשר בנה החי אל המלך, בסוגריים, למה היא הולכת לומר את מה שאנחנו תכף נצטט? כי נחמרו רחמיה על בנה. בגלל הסוגריים האלה, יש צורך לחזור למילה ותומר, כחזרה מגשרת. ותומר, בי אדוני, בי אדוני אגב לא פרשנו את הביטוי הזה, אבל זה ביטוי של הכנעה של הנמוך בפני הגבוה ממנו. תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתוהו. היא לא אומרת זה אל תגזורו אותו. היא לא אומרת, מה זה לגזור? לגזור ילד, זה לא לגזור תלית. זה להמית אותו. זה המשמעות של מה ששלמה אמר. והמת אל תמיתו. וזאת אומרת, גם לי גם לך לא יהיה גזור. נו, עכשיו הכל פשוט. אז אומר המלך, תכף נדבר על הדבר הזה, אז אומר המלך, ויען המלך ויאמר, תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתו. היא אמו. ובכן אני שואל, מי? מי אמו? זאת שאמרה מה? אז יפה מה בא למצודות מפירושו משמע שהוא קורא את הפסוק ככה. ויען המלך ויאמר, מקרא חסר, זאת שאמרה תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתוהו, היא אמו. כלומר, מה הוא הוסיף לפסוק? לא, זה נכון. ציטוט, אבל עוד מילה היה חייב להוסיף. האומרת, הרי הוא מצטט פה בדיוק את המשפט שאמרה האם האמיתית. האומרת, תנו לה את הילוד החי ומת לא תמיתו, היא אמו. זה פירוש מבריק. למרות שהחיסרון שלו הוא כמובן בזה שצריך להוסיף לפסוק מילה שלא כתובה בו. אם לא נקבל את הפירוש המבריק הזה, בדרך כלל פירושים מבריקים הם לא אמיתיים. אני לא יודע מה שם, זה כלל גדול. אז אם לא נקבל את הפירוש המזריק הזה, אז זה דבר תמוה ששלמה משתמש באותן מילים שאמרה האם האמיתית, אבל בהיפוך כוונה. הרי האם האמיתית אמרה תנו לה לאם הלא אמיתית, ושלמה אומר תנו לה לאם האמיתית. זה דבר מאוד מעניין, וזה ודאי מכוון. שלמה רוצה לומר, מי שוויתרה לחברתה, היא האמא, ולכן היא תזכה באותו ויתור, או באותו, מה שהיא אמרה, תנו לה את הילוד החי, אני אומר, אבל לא לאישה השטנית, אלא לאישה האמיתית. זה מין אמירה אירונית קצת, כן? היא שוויתרה, היא שתזכה בילד. ואז נסיים הסיפור, וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט, ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. הסיום הזה של הסיפור הוא מחזיר אותנו גם לחלום בגבעון, כי הביטוי כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו זה בעצם אותה חוכמה שאלוהים הבטיח לשלמה בגבעון, שהוא ייתן לו חוכמה. עכשיו הדף המצולם פה עם הסיפור עצמו מציין, אני מצטער, אני לא אוכל לתת לדבר כי אני לחוץ בזמן. בדף המצולם נמצא לכם הסיפור כשהוא מחולק לפי הכללים, הכללים שבוודאי כולכם כבר מכירים, לשתי מחציות שוות ולחתימה שהיא חותמת את שתי המחציות גם יחד. הקשר בין שתי המחציות או ההקבלה בין שתי המחציות היא הקבלה פשוטה, א' ב', א' אחת ב' אחת. בקשת שלמה, לב שומע לשפוט את עמך הכבד הזה בגלל הבעיה שזה עם כבד ואני נער צעיר, לעומת הבקשה של שלמה, המחשה, אילוסטרציה של הבעיה שעליה ביקש שלמה. אנשים באות אליו, תראו מה זה בעיה משפטית שמלך ניצב לפניה, הוא לא יודע בהתחלה איך הוא יוצא מזה. הנה, זאת בעיה משפטית חמורה שהביאו אותה דווקא לשלמה בגלל היותו מלך. איך הוא יסתור את הבעיה? ואז הענות השם בצד ימין, נתתי לך לב חכם ונבון, המחשת יהדותו של השם במשפט המופלא שמגלה את פיקחותו הרבה של המלך ואת הבנתו פסיכולוגית שבאמצעותה הוא מגלה מי האם האמיתית ומי האם השקרנית. עד כאן קראנו את הסיפור, ועכשיו בדקות הספורות שנותרו לנו אנחנו רוצים לעמוד על שני דברים. את הפרשנים העסיקה מאז הפרשנות הקדומה ועד ימינו, העסיקה בעיה שאחד מהחברים שלנו העלה אותה, בעיה חמורה. מי בסוף האם האמיתית ומי השקרנית? במילים אחרות, האם התובעת היא האם האמיתית, או הנתבעת היא האם האמיתית? פרשנים רבים הביאו את עמדתם, החל מיוסף בן מתתיהו ועד פרשני ימינו. כתבו על זה מאמרים, התנגחו. אנשים מוכנים להישבע שהם יודעים מי האם האמיתית. אז קודם כל זו תופעה מעניינת, שבשאלה הזאת הפרשנים אומרים זה בכל וזה בכל וחולקים. יש רבים שאומרים שהאם האמיתית היא הטובה שנושאת את דבריה בעריכות. זו דעת יוסף בן מתתיהו, זו דעת רבי יוסף קרא, אברבנאל, זו דעתו של קיל בדעת מקרא, זו דעתו של פרופסור משה גרסיאל מבר אילן שכתב על זה מאמר. מה הרעיון שלהם? זכות הדיבור שניתנה לטובעת זה אחת הרעיות שלהם. נותנים לה לתאר את הדברים בעריכות לעומת השנייה שהתנך נותן לה לדבר בקיצור נמרץ. עוד גרסיאל מציין שבי אדוני מופיע פעמיים בסיפור שלנו. פעם אחת בדברי הטובעת כשהיא פותחת את דבריה, ופעם שנייה שהיא אומרת, בי אדוני, תנו לה את הילוד החי והמת על דניתו. אז רואים שבי אדוני זה אישה מנומצת שמשתמשת במטבע לשוני קבוע, בעוד שחברתה לא הזכירה את המילים האלה, בי אדוני. לעומת הקבוצה הגדולה הזאת יש קבוצת מיעוט שבראשה עומד המלבי, אבל גם כותבים בני ימינו שכתבו על הנושא הזה, והיא סוברת שדווקא הנתבעת היא האם האמיתית. למה הנתבעת היא האם האמיתית? אומר המלבי, כי היא אומרת, לא, כי בני החי ובני חמת, והטובעת אומרת, לא, כי בני חמת ובני החי. כל אחת מקדימה את מה שחשוב לה. האם האמיתית מקדימה את זה שהיא אם של הבן החי. לכן היא האם האמיתית. כך דברי המלבין. אין לנו זמן עכשיו לדחות את כל הראיות שהביאו לדבר הזה, אבל אני רק יכול, קראתי הרבה, חיפשתי הרבה דברי המפרשים, קראתי כמה וכמה מאמרים שכתבו על זה, אין שום ראיה משכנעת בדברי שני הצדדים. כל ראיה שהביאו שני הצדדים, ניתן לדחות אותה בנקל בדרך כלל. הרבה מהראיות גם נובעות מאי הבנה של לשון המקרא. אז זה דבר הפלא, שהתנ"ך מספר לנו באריכות רבה על שתי אנשים ועל הוויכוחים שלהם. אחר כך הוא מספר לנו איך נודע מי האם האמיתית, אבל הוא לא מקשר בין שני החלקים. הוא לא מגלה לנו מי האם האמיתית ומי האם השקרנית ביחס לטובת והנתבעת שבהתחלה. הפתרון לבעיה זו כרוך בהגדרת הז'אנר הספרותי של הסיפור שלנו, אני מתכוון לסיפור שתי אנשים. הגדרת הסיפור, כפי שאתם יכולים להפוך את הדף ולראות, היא רשומון. מה זה רשומון? טוב, נקרא, רשומון הוא שמו של שער בחומתה העתיקה של העיר קיוטו ביפן. מה שייך העניין למשפט אנשים? שער זה העניק את שמו לסרט שנעשה ב-1950 בימי במאי יפני, לא משנה מה שמו, והוא מכיל שלוש גרסאות שונות לאירוע אחד שם. יש לאירוע אחד מעשה רצח מפי שלושת הנוכחים היחידים שהיו באותו אירוע. הגרסאות, כל אחת מהן הגיונית, שלמה ומשכנעת, סותרות זו את זו בשאלה המרכזית. מי הרוצח? כלומר, שניים טוענים שהרוצח זה השני, כמו המשפט הנשים, ואחד טוען שבכלל היה התאבדות. וכל אחד מספר סיפור שלם, מושלם, אי אפשר להסתור אותו. ויש כאן איזה, אתה רואה ששלושתם מדברים על אותו דבר. כלומר, יש איזה חסיסה בין שלושתם. בסיום הסיפור נשאר הקורא נבוך. מהם העובדות שהראו שם? ואיזו גרסה היה אמיתית? הסרט רשומון התפרסם במערב, ועורר עניין רב בעולם כולו, והז'אנר, הסוגה הספרותית, הספרותית שהלכה והתפתחה במהלך ה-120, על פי הדגם הזה נקרא על שם אותו סרט, רשומון. האם ניתן למצוא בסיפור המקראי דוגמאות לרשומון? או לפחות התקרבות לכך. נראה שהדבר חסר סיכוי, האירועים בסיפור המקראי מסופרים לנו בדרך כלל על ידי מספר כל יודע. מספר כל יודע, זה כוונה מספר שעומד מבחוץ, והוא יודע גם מה שקורה בסתר, אפילו בליבם של הגיבורים. וגרסתו היא האמת המוסמכת. אם ניתנות בסיפור המקראי גרסאות נוספות ואחרות של אירוע כלשהו, הן ניתנות מפי הדמויות של הסיפור בהבטה לאחור, פלשבק. וההבדלים בין אותן גרסאות של הדמות לבין התיאור הבא מפי המספר משקפים אחת מן השתיים, או שינויים מגמתיים שאחת הדמויות מכניסה את השינויים הללו בסיפור המעשה, או שינויים המשקפים את המציאות ושבאמצעותם ניתן להשלים או להרחיב את תיאור האירוע כפי שניתן מפי המספר. אז לכאורה אין סיכוי למצוא בתנ"ך רשומון. רשומון הוא ז'אנר ספרותי מיוחד למאה ה-20 מסיבות שלא נעמוד עליהם עכשיו. אלא שרשומון אינו רק ז'אנר ספרותי, הוא משקף סיטואציות שונות בחיים הממשיים, וכאשר בא הסיפור לשקף סיטואציה רשומונית כזאת, הוא הופך בעצמו לרשומון. במילים אחרות, במקום שאין המספר המקראי משתף עצמו בתיאור העובדות, אלא משאיר זאת רק לדמויות השונות שבסיפור, וזה בדיוק מה שקורה אצלנו, אז ניתן לדבר על רשומון אפילו במקרא. אחד המקומות המובהקים בחיים שלהם רשומון מהווה מציאות יומיומית, ובית המשפט, גרסאותיהם של תובע ונתבע, וגרסאותיהם של עדים שונים סותרות זו את זו ללא מוצא. סיפור משפט שלמה, הנקרא כהפטרת פרשת מקץ, הוא אכן רשומון. כמו לשלמה ניתנות גם לנו הקוראים מפי שתי אנשים שתי גרסאות סותרות של האירועים באותו לילה שבו מת אחד משני התינוקות. שתי גרסאות הגיוניות ומשכנעות באותה מידה, ואין בידי הקורא כל נקודת אחיזה שתאפשר להעדיף אחת על חברתה. פרשנים שונים, ואני צריך לומר לא רק קדמונים אלא גם מודרניים, לא יכלו לסבול מצב רשומוני זה, וניסו למצוא ונביא מתוך דבריהם מי מבין השתיים ידובר את האמת. אך נראה שלא קלו למטרה. אף שלמה המלך החכם מסכם את טענות אנשים בדרך הממחישה את חוסר האפשרות להכריע ביניהם, זאת אומרת זה בני חי אומר המח, וזאת אומרת לא כי בני חמת ובני החי. חוכמתו של שלמה מתגלה ביכולת לגלות את האם האמיתית באמצעות מעשה חדש מחוץ לדיון בגרסות האם הסותרות של אנשים. הכרעה זו אינה פוגעת בהגדרת הסיפור כרשומון, משום שלנו הקוראים לא ברור גם אחר הכרעת שלמה מי מבין שתי אנשים שהציגו את גרסאותיהם היא האם האמיתית. כלומר, אין, מיותר לעמוד על זה, כי הסיפור במכוון איננו רוצה שנדע מי האם האמיתית ומי השקרנית, הטובעת או הנתבעת. כאן נוסיף שאם ניתן לעמוד על השקרנית ועל האם האמיתית מדברי הנשים הללו עצמם, אז יוצא שכל מה ששלמה עשה זה בעצם זה להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, וזה לפי דעתי זה מקטין את המשמעות של הסיפור. המשמעות של הסיפור זה ששלמה באמת עומד עובד עצות, ואז מבריק בו רעיון איך הוא נגלה את האמת. אבל אם אתה אומר שאפשר לדייק מדברי הטובת והנתבעת מי האם האמיתית ומי לא, אז זה מקטין קצת את החוכמה של שלמה, כי שלמה בסך הכל הוא כאחד הפרשנים שדייקו ומצאו מה שמצאו. לסיום הדיון על משפט אנשים אני רוצה לעורר שתי שאלות על המניעים של שתיים מהדמויות בסיפור, שתי שאלות חמורות מאוד. השאלה הראשונה היא במה שנוגע לאישה השקרנית, שאנחנו לא יודעים מי זאת, אבל יש אישה שקרנית. האישה השקרנית זה או זו שהחליפה את הילדים ולקחה את בן חברתה אליה, את בן חברתה החי אליה, או זו שהמציאה את הסיפור, ובאמצעות הסיפור המומצא היא רוצה להוציא את בן חברתה ולגדל אותו בעצמה. זה אחת מנתמיר שתיים, זה ברור מה שאמרתי. וכאן אני שואל שאלה פשוטה. איזה אינטרס יש לאישה לגדל ילד שהיא לא הרתה אותו, והיא לא ילדה אותו, והיא לא הניקה אותו, לחטוף ילד זר ולגדל אותו? אתם יודעים מה זה לגדל ילד? יש כאן כמה אנשים שבטח חברו את זה. זה דבר, אדם, אישה מגדלת את בנה פרי בטנה. כך אומר הנביא ישעיהו, התשכח אישה אולי מרחם בן בטנה? זאת שאלה בתור, אישה זוכרת, הבן הוא חלק ממנה. איזה אינטרס יש לשקרנית לאמץ לעצמה בן שאיננו בר בטנה? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה? לא שומע. ילדי תימן. טוב, אצל ילדי תימן הפרשה מסובכת יותר ולא ניכנס אליה. שאלה שנייה. ההוכחה של שלמה מבוססת על שני דברים. על זה שהאם האמיתית תגיד, אל תהרגו את הילד, אל תמיתו, אלא תנו לה, תוותר, וזה באמת עובד יפה מאוד. אבל ההוכחה של שלמה נשלמת גם מהתנהגותה של חברתה, שאמרה, גזרו, גם לי גם לך לא יהיה. שזה מעיד שמה, שהיא לא האם האמיתית בכלל, נכון? עכשיו, תשמעו איזה תפריט אחר יכול היה לקרות. האם האמיתית אין ספק, זה ברור שהיא תוותר ותגיד, תנו לה את הילוד החי ומת על תמיתו, אין ספק. עכשיו תארו לעצמכם שהאם השנייה הייתה אומרת, באמת אל תמיתוהו, תנו לי את הילוד החי שהרי נובע לי. זה סביר שזה יקרה, למה? כי הרי היא רצתה אותו, היא רצתה את הילד החי, והנה נותנים לה את הילד החי. והנה הייתה מגיבה בצורה כזאת, ואתה חוזרת על דברי קודמתה, אל תמיתוהו, תנו לי אותו. אז 50% מההוכחה של שלמה, לא הייתה פועלת, לא היו יודעים בוודאות מי האם האמיתית, כי שתיהם אמרו לא להעמיד את הילד, אחת מטראומם ואחת בשמחה קיבלה אותו. אז פרוש דבר ששלמה ידע שהאישה הרמאית תגיד, גזרו גם לי גם לך לא יהיה. מאיפה הוא ידע את זה? אז אין לנו זמן, אני מצטער, אבל אנחנו צריכים לגמור את השיעור בתוך דקה או שתיים. התשובה על שתי השאלות היא תשובה אחת, והיא נמצאת בדברי בעל המצודות בדף שלפניכם. גם לי גם לך לא יהיה. הוא שואל את עצמו, למה אמרה את זה גם לי גם לך לא יהיה? אומר בעל המצודות, היות בעצם כוונתה הייתה
לדל תשמח חברתה במיטת בנה. כלומר, זאת שרצתה את הילד החי, לא רצתה אותו כדי לגדל אותו באמת, כי היא רוצה ילד, לאמץ ילד. היא רוצה שחברתה לא תתגדל עליה בזה שלה יש בן ולה אין, אין בן. כי מה לה להעניק בן אישה אחרת? זאת השאלה ששאלנו. אז היא באמת לא רוצה את הבן החי, אומר בעל המצידות. ובשומעה שציווה המלך לעמיתו, רצתה בזה עוד יותר. כי אז לא תשמח עוד חברתה, והיא לא תעניק בן של אישה אחרת. והמלך השכיל מדעתו מתחילה שתחפוץ יותר בזה. כלומר, שלמה שאלת השאלה שאנחנו שאלנו, למה שאישה תרצה לגדל ילד שהוא לא הילד שלה? תשובתו הייתה, ראה את הסיטואציה. שתי נשים משפל המדרגה, יושבות בבית אחד, עוסקות באותו מקצוע, יולדות כמעט באותו זמן, ומגדלות יחד שני ילדים. והנה פתאום קרתה תאונה. ילד אחד מת. כל המאזן בין שתי אנשים הופר. קנאה ושנאה נכנסות במקום אהבה ואחווה. והאישה שבנה מת לא מוכנה להשלים עם הדבר הזה, כשחברתה תזכה עכשיו בעליונות עצומה עליה. ולכן היא רוצה לקחת את הילד כדי שזה לא יקרה, אבל היא לא רוצה לגדל אותו. שלמה עושה את החשבון הזה, ואומר, אם אלה המניעים שלה, אז היא תעדיף להגיד, גזור ובמליך גם לך לא יהיה, ובאמת כך קורה. כלומר, תשובה אחת לשתי השאלות ששאלנו. המסקנה, ובזה אני מסיים, המסקנה מהניתוח האחרון שעשינו למשפט הנשים, מהשאלות והתשובה, היא שהחוכמה של שלמה שמתגלה בסיפור הזה, איננה רק אותה פיקחות שהביאה אותו לגלות באמצעות תחבולה מחוכמת מי האם האמיתית ומי השקרנית, אלא חוכמתו של שלמה היא דבר עמוק לאין שיעור. באות לפניו שתי נשים, הרי בבית יולדות בימינו לא עולה על הדעת שיקרה מקרה כזה, שאישה תחטוף בן של מישהי אחרת. ידעתי. לא עולה על הדעת, אם יש מקרים נדירים, אז זה כמו פה, זה מקרה נדיר. והנה שלמה תופל את הסיטואציה האנושית של שתי נשים משפל המדרגה, שצורת החשיבה שלהם, נשים זונות, שנמצאות בתחרות מתמדת, ושכל צורת החשיבה שלהם איננה אופיינית לנשים מהוגנות, כן, שביניהם שלמה חי. איך נסיך כזה שגדל בבית מלוכה עם כפית של זהב בפה, ידע לרדת לעומק הפסיכולוגי של אישה זונה שחיה עם חברתה בבית אחד ונמצאת איתה בתחרות על, על, על אימהות? איך הוא יכול היה לתפוס את, 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 את שפל המדרגה הזה? לרדת ולהבין איפה נמצאות הנשים האלה. זאת החוכמה הגדולה של שלמה. לא הפיקחות כשלעצמה, גם זה דבר ראוי לציון, אלא היכולת של מלך שגדל בבית מלוכה להבין את עומק האישיות של האנשים שעומדים לפניו, גם כשהם מעולם אחר לגמרי. זו חוכמתו של שלמה.
תודה רבה.